הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 25, המתן לפני שתציע פתרונות. מערכה 2. השמש זרחה בבהירות באולם הגדול מבעד לתקרת השמיים המחושפת ממעל, מאירה על התלמידים כאילו ישבו תחת כיפת השמיים, מבהיקה מצלחותיהם וכערותיהם, בעודם זוללים את ארוחת הבוקר בהכנה לתוכניותיהם לסוף השבוע, רעננים לאחר שנת הלילה. אז, ישנו רק דבר אחד שהופך אותך לקוסם. זה לא מפתיע כשחושבים על זה. מה שדנ"א עושה בסופו של דבר זה לומר לריבוזומים איך לתרגם חומצות אמינו לחלבונים. הפיזיקה הקונבנציונלית מסוגלת לתאר חומצות אמינו ללא קושי מיוחד. אבל לא משנה כמה חומצות אמינו תחבר יחד, הפיזיקה הקונבנציונלית לעולם, אבל לעולם, לא תאפשר לך להוציא מזה קסם. ועם זאת, נראה שקסם הוא תורשתי ונקבע על ידי DNA. אז כנראה זה לא בגלל שה-DNA חיבר יחד חומצות אמינו לא קסומות לחלבונים קסומים. מקטע ה-DNA הרלוונטי לא נותן קסם בפני עצמו. הקסם מגיע ממקום אחר. בשולחן רבנקלו היה ילד אחד שבאה בחלל, בעוד ידו מרימה בכף דבר אוכל חסר משמעות לתוך פיו מתוך מה שהיה לפניו. ניתן היה להחליף זאת בערימת אפר מבלי שיבחין בהבדל. ומסיבה מסוימת, מקור הקסם מקדיש תשומת לב לסמן DNA מסוים בקרב פרטים שמכל בחינה אחרת היו בני אדם צאצאי הומנואידים. למעשה, לא מעט ילדים וילדות בהו בחלל. זה היה שולחן רבנקלו אחרי הכל. היו קווי טיעון נוספים שהובילו למסקנה הזו. מנגנון מורכב תמיד היה אוניברסלי בקרב מין שמתרבה בצורה זוויגית. אם גן ב' הסתמך על גן א', גן א' חייב להיות מועיל בפני עצמו, ולהפוך לכמעט אוניברסלי במאגר הגנטי בכוחות עצמו, לפני שב' יהיה מועיל לעתים קרובות מספיק כדי להעניק יתרון התאמה. ברגע שב' הפך אוניברסלי, ניתן לקבל גרסה שונה של א', א' כוכבית, שהסתמך על ב', ואז ג' שהסתמך על א' כוכבית ועל ב', ואז ב' כוכבית שיסתמך על ג', עד שכל המנגנון יתרסק אם תסיר חלק אחד. אבל כל התהליך חייב לקרות באופן הדרגתי. אבולוציה לעולם לא הביטה קדימה. אבולוציה לעולם לא תתחיל לקדם את ב' בהכנה לכך שא' יהפוך לאוניברסלי במאגר הגנטי לאחר מכן. אבולוציה הייתה העובדה ההיסטורית הפשוטה שהגנים של האורגניזמים שבפועל היו להם הכי הרבה ילדים, היו שכיחים יותר בדור הבא. אז כל רכיב במכונה מורכבת חייב להיות כמעט אוניברסלי לפני שרכיבים אחרים במכונה התפתחו אבולוציונית בצורה שתלויה בנוכחותו. אז המנגנון המורכב, עם רכיבים התלויים הדדית, מנגנון החלבונים המורכב ורב העוצמה שהניע את החיים, היה תמיד אוניברסלי במין שמתרבה זוויגית. פרט לחופן קטן של גרסאות שונות שאינן תלויות זו בזו, שנבררו בתהליך הברירה הטבעית בכל זמן נתון, בעוד שכבת מורכבות נוספת הולכת ונבנית. זו הסיבה שלכל בני האדם יש אותו מבנה מוח, אותם רגשות, ואותם הבעות פנים שמחוותות לרגשות הללו. התאמות כאלו לסביבה הן מורכבות, לכן הן חייבות להיות אוניברסליות. אם קסם היה דבר כזה, התאמה גדולה ומורכבת שדורשת הרבה גנים, צאצאים של קוסמים ומוגלגים יהיו עם מחצית מהחלקים הללו, וחצי מנגנון לא יוכל לעשות הרבה. אז בני מוגלגים לא היו יכולים להתקיים, אף פעם. אפילו אם כל החלקים הגיעו בנפרד למאגר הגנטי המוגלגי, הם לעולם לא היו מורכבים מחדש במקום אחד כדי ליצור קוסם. אין שום עמק מבודד גנטית של בני אדם שעלו במקרה על נתיב אבולוציוני שהוביל לאזורים קסומים מורכבים של המוח. המכשור הגנטי המורכב הזה לעולם לא היה מורכב בחזרה לבין מוגלגים, אם קוסמים היו מתרבים ממוגלגים. אז תהה אשר תהה הדרך שבה הגנים שלך הפכו אותך לקוסם, היא לא הייתה להכיד תוכניות בנייה למנגנון מורכב. זו הייתה הסיבה הנוספת שהארי ניחש שהתבנית המנדלית תהיה שם. אם גנים קסומים הם לא מורכבים, למה שיהיה יותר מאחד? ועם זאת, קסם עצמו נראה מורכב למדי. לחש נעילת דלת שימנע מהדלת להיפתח, וגם ימנע ממך לעשות שינוי צורה לצירים, וגם יתנגד לפיניטן קנטטם ולאלהומורה, מרכיבים רבים שמצביעים לאותו כיוון. אפשר לקרוא לזה מוכוונות מטרה, או בשפה פשוטה יותר, תכליתיות. קיימות רק שתי סיבות מוכרות למורכבות תכליתית. ברירה טבעית שהפיקה דברים כמו פרפרים, והנדסה תבונית שהפיקה דברים כמו מכוניות. קסם לא נראה כמו משהו ששכפל את עצמו לכדי קיום. נחשים היו מורכבים בכוונה. אבל, שלא כמו פרפרים, לא מורכבים בכוונה לייצר עותקים של עצמם. לחשים היו מורכבים בכוונה לשרת את המשתמש שלהם, כמו מכוניות. אם כך, מהנדס תבוני כלשהו יצר את מקור הקסם ואמר לו לשים לב לסמן DNA מסוים. המחשבה הברורה הבאה הייתה שיש לזה קשר כלשהו לאטלנטיס. הארי שאל את הרמיוני על זה פעם, ברכבת להוגוורטס אחרי ששמע את דראקו אומר זאת, וככל שידע, דבר לא היה ידוע מעבר למילה עצמה. יכול להיות שזו אגדה צרופה, אבל סביר מספיק לחשוב שציוויליזציה של משתמשי קסם, במיוחד אחת שהתקיימה לפני האיסור של מרלין, הייתה מצליחה לפוצץ את עצמה. קו המחשבה הזה המשיך. אטלנטיס הייתה ציוויליזציה מבודדת שאיכשהו יצרה את מקור הקסם, ואמרה לו לשרת רק אנשים עם הסמן הגנטי האטלנטי, דם אטלנטיס. ועל פי היגיון דומה, המילים שאמר קוסם, תנועות השרביט, אלו לא היו מורכבים מספיק בפני עצמם כדי ליצור השפעות לחשים מאפס. לא באותו אופן ששלושה מיליארד זוגות בסיסים של DNA אנושי באמת היו מורכבים מספיק כדי ליצור גוף אנושי מאפס. לא באותו אופן שנדרשו אלפי ביטים של מידע כדי ליצור תוכניות מחשב. אז המילים ותנועות השרביט היו רק מתגים, ידיות שהניעו מכונה סמויה ומורכבת אף יותר. כפתורים, לא תוכניות בנייה. ובדיוק כמו שתוכנת מחשב לא תתקמפל אם תעשה שגיאת איות אחת, כך גם מקור הקסם להגיב לך אלא אם תטיל את הלחשים שלך בדיוק בצורה הנכונה. שרשרת היגיון נטולת כל דופי. והיא הובילה בצורה בלתי נמנעת אל מסקנה סופית בודדת. אבותיהם הקדומים של הקוסמים, לפני אלפי שנים, אמרו למקור הקסם לגרום לדברים לרחף, אך ורק אם אמרת, וינגרדיום לביוסה. הארי צנח על שולחן ארוחת הבוקר, מניח את מצחו בעייפות על יד ימינו. ישנו סיפור משחר ימי הבינה המלאכותית, מהתקופה שבה הכל רק התחיל ואף אחד לא הבין עדיין שהבעיה תהיה קשה, על פרופסור שהאציל על אחד מתלמידי המחקר שלו את פתרון בעיית הראייה הממוחשבת. הארי התחיל להבין איך הרגיש תלמיד המחקר הזה. זה עלול לקחת זמן מה. למה צריך להשקיע יותר מאמץ להטיל את לחש האלוהומורה, אם זה פשוט כמו ללחוץ על כפתור? מי היה טיפש מספיק לבנות לחש אבדה כדברה שאפשר להטיל רק בעזרת שנאה? למה בשביל לבצע שינוי צורה אילם צריך לעשות הפרדה מנטלית מוחלטת בין הרעיון של צורה והרעיון של חומר? ייתכן שהארי לא יפתור את הבעיה הזו עד שיסיים ללמוד בהוגוורטס. הוא עשוי להמשיך לעבוד על זה כשיהיה בן 30. הרמיוני צדקה. הארי לא הפנים את זה עד הסוף לפני כן. הוא פשוט נאם נאום מעורר השראה על נחישות. תודעתו של הארי שקלה קצרות האם להפנים עד הסוף שאולי לא יפתור את הבעיה הזו לעולם, ואז החליטה שזה יהיה מוגזם. חוץ מזה, כל עוד הוא יצליח להגיע לחיי על מוות בעשורים הראשונים, הוא יהיה בסדר. באיזו שיטה השתמש אדון האופל? עכשיו כשהוא חשב על זה, העובדה שאדון האופל הצליח איכשהו לשרוד את מות הגוף הראשון שלו, הייתה חשובה כמעט פי אינסוף מהעובדה שהוא ניסה להשתלט על בריטניה הקסומה.
סלח לי.
אמר קול בלתי צפוי מאחוריו בנימה מאוד בלתי צפויה.
לכשיתאפשר לך, מר מלפוי מבקש שתועיל לשוחח עמו.
הארי לא נחנק מתגני הבוקר שלו. במקום זאת הוא הסתובב והביט במר קרב. סלח לי, אמר הארי. לא התכוונת לומר, הבוס רוצה לדבר איתך? מר קרב לא נראה מרוצה.
מר מלפוי הנחה אותי לדבר כראוי.
אני לא יכול לשמוע אותך, אמר הארי. אתה לא מדבר כראוי. הוא הסתובב חזרה אל קערת פתיתי השלג הזהירים והכחולים ואכל כף נוספת בהפגנתיות.
הבוס רוצה לדבר איתך.
נשמע קול מאיים מאחוריו.
כדרך לך לבוא לראות אותו אם אתה יודע מה טוב לך.
זהו, עכשיו הכל הולך לפי התוכנית. מערכה אחת.
סיבה?
אמר הקוסם הזקן. הוא השתלט על הזעם שבפניו. הילד לפניו היה הקורבן, ובהחלט אין צורך להפחיד אותו עוד יותר.
אין דבר שיכול לתרץ.
מה שאני עשיתי לו היה גרוע יותר. גופו של הקוסם הזקן התקשח באימה פתאומית.
הארי, מה עשית?
רימיתי את דראקו כך שיחשוב שרימיתי אותו, כדי שישתתף בטקס שהקריב את האמונה שלו בתואר דם. וזה אומר שהוא לא יוכל לגדול להיות אוכל מוות. הוא איבד את הכל, המנהל. הסתררה דממה ארוכה במשרד, שנשברה רק על ידי השריקות והצפצופים הקטנים של השליפציקים, קולות שאחרי זמן מה נשמעו כדממה.
בחיי,
אמר הקוסם הזקן,
אני באמת מרגיש שוטה. ואני ציפיתי לתומי שתנסה לגאול את היורש לבית מלפוי על ידי, נאמר, חברות אמת וטוב לב.
כן, כאילו זה היה עובד. הקוסם הזקן נאנח. זה כבר היה מוגזם.
אמור לי, הארי, האם עלה בדעתך שיש משהו לא עולם בגאולת אדם באמצעות שקרים ומרמה?
עשיתי זאת בלי לשקר ישירות, ומכיוון שאנחנו מדברים פה על דראקו מלפוי, אני חושב שהתכוונת לומר הולם בהחלט. הילד נראה זחוח למדי. הקוסם הזקן הניד בראשו בייאוש.
וזה הגיבור, כולנו אבודים.
מערכה 5. נראה היה כאילו מנהרת האבן הגסה, הארוכה והצרה, השרויה בעלתה למעט אור שרביתו של ילד, נמשכה לאורך קילומטרים. הסיבה לכך הייתה פשוטה. היא אכן נמשכה לאורך קילומטרים. השעה הייתה 3:00 לפנות בוקר, ופרד וג'ורג' החלו לצעות בדרך הארוכה במורד המעבר הסודי שהוביל מהפסל של המכשפה סתומת העין בהוגוורטס אל המרתף של הדובשנריה בהוגסמיד.
איך הולך?
שאל פרד בקול נמוך. לא שמישהו הקשיב, אבל היה משהו מוזר לדבר בקול רגיל בעודך נמצא במעבר סודי.
עדיין בעייתי.
אמר ג'ורג'.
שניהם או...
המקוטע הסתדר. שני עדיין כמו שהיה.
המפה הייתה חפץ קסם חזק להפליא, שהיה מסוגל לעקוב אחרי כל ישות תבונית בשטח בית הספר בזמן אמת על פי שם. היא נוצרה בזמן הקמת הוגוורטס, כמעט בוודאות. זה לא טוב ששגיאות מתחילות להופיע. מרבית הסיכויים שאיש מלבד דמבלדור לא יוכל לתקן אותה אם תתקלקל. והתאומים לבית ויזלי לא עמדו להסגיר את המפה לדמבלדור. זה יהיה אלבון בלתי נסלח לקונדסאים, ארבעת האלמונים שהצליחו לגנוב חלק ממערכת האבטחה של הוגוורטס. משהו שוודאי נוצר לידי סלזר סליטרין בעצמו, ולהפוך אותו לכלי עזר למתיחות תלמידים. יש שהיו חושבים שזה לא מכבד. יש שהיו חושבים שזה פשע. התאומים לבית ויזלי האמינו באמונה שלמה שלו גודריק גריפינדור היה בסביבה כדי לראות זאת, הוא היה מאשר. האחים הלכו עוד ועוד, לרוב בדממה. התאומים לבית ויזלי דיברו אחד עם השני כשתכננו מתיחות חדשות, או כשאחד מהם ידע משהו שהשני לא ידע. אחרת, לא היה טעם. אם שניהם כבר ידעו את אותו המידע, הם נטו לחשוב את אותן המחשבות ולהחליט את אותן ההחלטות. בימים עברו, בכל פעם שתאומים זהים קסומים נולדו, היה נהוג להרוג אחד מהם לאחר הלידה. לאחר זמן מה, פרד וג'ורג' טיפסו אל מרתף מאובק, מלא חביות ומדפים עם חומרים מוזרים. פרד וג'ורג' המתינו. לא היה מנומס לעשות משהו אחר. לא עבר זמן רב, ואיש זקן ורזה בפיג'מה שחורה ירד במורד המדרגות שהובילו למרתף בעודו מפהק.
שלום, בנים.
אמר אמברוזיוס פלום.
לא ציפיתי לראות אתכם הלילה. כבר נגמר לכם המלאי.
פרד וג'ורג' החליטו שפרד ידבר.
לא בדיוק כמו פלום.
אמר פרד.
קיווינו שתוכל לסייע לנו במשהו משמעותית יותר מעניין.
רגע, בנים.
אמר פלום קולו רציני.
אני מקווה שלא ירדתם אותי רק כדי שאומר לכם שוב שלא אמכור לכם שום סחורה שבאמת אכניס אתכם לצרות. לא עד שתהיו בני 16 לפחות.
ג'ורג' הוציא פריט מבין גלימותיו והושיט אותו לפלום ללא מילים.
ראית את זה?
שאל פרד. פלום הביט במהדורת אתמול של הנביא היומי והנהן, מזעיף את פניו. הכותרת הייתה, אדון האופל הבא? והייתה תמונה של ילד צעיר שמצלמתו של תלמיד כלשהו הצליחה לתפוס בהבעה קרה ומאיימת.
אני לא מאמין על המלפוי הזה!
התפרץ פלום.
תוקף את הילד כשהוא רק בן 11? צריך לטחון את האיש הזה ולעשות ממנו שוקולדים!
פרד וג'ורג' מתמצו בתאום. מלפוי עומד מאחורי ריטה סקיטר? הארי לא הזהיר אותם בקשר לזה. מה שאומר שהארי לא ידע. הוא לעולם לא היה מערב אותם לו ידע. פרד וג'ורג' החליפו מבטים. ובכן, הארי לא צריך לדעת עד אחרי שהעבודה תסתיים.
מר פלום.
אמר פרד בשקט.
הילד שנשאר בחיים זקוק לעזרתך.
פלום הביט בשניהם, ואז שחרר את נשימתו העצורה בהנחה.
בסדר.
אמר פלום.
מה אתם רוצים?
מערכה 6. כאשר ריטה סקיטר לוחדת במבטה הטרף עסיסי, היא נוטה שלא לשים לב לנמלים המתרוצצות שמרכיבות את שאר היקום, מה שמסביר למה כמעט נתקלה בגבר צעיר ומקריח שצעד בדרכה.
האלמס קיטר,
אמר הגבר, קולו חמור וקר יחסית למישהו צעיר כל כך.
איזה מזל שנתקלתי בך כאן.
עוף לי מהדרך, אפס!
ירתה סקיטר וניסתה לצעוד מסביבו. הגבר שבדרכה נע בתאום כה מושלם לתנועתה, עד שהיה נדמה כאילו לא זזו כלל, אלא עמדו בזמן שהרחוב נע מסביבם. עיניה של ריטה הצטמצמו.
מי אתה חושב שאתה?
כמה טיפשי,
אמר הגבר ביובש.
היה זה נבון מצידך לשנן את פרצופו של אוכל המוות המוסווה שמאמן את הרי פוטר להיות אדון האופל הבא. אחרי הכל...
חיוך דק.
זה בהחלט נשמע כמו מישהו שלא תרצי להתעכל בו ברחוב, במיוחד אחרי שקטלת אותו בעיתון.
לקח לריטה רגע כדי להבין את ההערה. זה קווירנוס קווירל? הוא נראה צעיר מדי וזקן מדי בו זמנית. פניו, אם תוסר מהן הבאה החמורה והמתנסית, יהיו שייכות למישהו בשנות ה-30 המאוחרות שלו. והשיער שלו כבר החל לנשור, הוא לא יכול להרשות לעצמו מרפא? לא, זה לא חשוב. יש לה זמן ומקום וחיפושית להיות. היא הרגע קיבלה טיפ בילום שם על כך שמדם בונז נפגשת בסתר עם אחד מהעוזרים הצעירים שלה. אם היא תוכל לוודא את זה, היא תקבל בונוס מכובד. בונז נמצאת גבוה למדי ברשימת החיסול. האדם שנתן את הטיפ אמר שבונז ועוזרה הצעיר עתידים לאכול צהריים בחדר מיוחד בפונדק של מרי. חדר פופולרי במיוחד למטרות מסוימות. חדר שמאובטח כנגד כל מכשירי ההזנה, כך גילתה, למעט חיבושית כחולה יפהפייה שעומדת לה על הקיר.
עוף לי מהדרך!
אמרה סקיטר וניסתה לדחוף את קווירל מדרכה. זרועו של קווירל נגעה קלות בשלה, מסיתה אותה, וריטה מעדה בעוד הדחיפה שלה נשלחת אל האוויר הריק. קווירל משך מעלה את שרבול שמאל של גלימתו, וחשף את זרועו השמאלית.
ראי,
אמר קווירל,
אין אות אפל. מרצוני שהעיתון שלך יחזור בו מפרסומיו.
ריטה פלטה צחוק המום. כמובן שהאיש איננו אוכל מוות באמת. העיתון לא היה מפרסם, זאת לא היה.
שכח מזה אפס. עכשיו תתחפף.
קווירל בהבה לרגע, ואז הוא חייך.
האלמס קיטר,
אמר קווירל.
קיוויתי שאוכל למצוא תמריץ כלשהו שאוכל לשכנע אותך. ועם זאת, גיליתי שאיני יכול למנוע מעצמי את העונג שבלמחוץ אותך.
ניסו זאת בעבר. עכשיו, תעוף לי מהדרך אפס, או שאמצא כמה עילאים, ואדאג שיעצרו אותך על הפרעה לעיתונות.
קווירל קד לה קידה קטנה וצעד הצידה.
היי שלום, ריטה סקיטר.
נשמע קולו מאחוריה. בעוד ריטה דוהרת קדימה, היא ציינה באחורי מחשבתה שהגבר שרק נעימה בעודו מתרחק. כאילו זה יפחיד אותה. מערכה 4.
סליחה, אבל אני בחוץ.
אמר לי ג'ורדן.
אני יותר בקטע של הכבישי ענק.
הילד שנשאר בחיים אמר שיש לו עבודה חשובה למסדר התור. משהו רציני וסודי, משמעותי וקשה יותר מהמתיחות הרגילות שלהם. ואז הרי פוטר פצח בנאום שהיה מעורר השראה, אך מעורפל. נאום שאמר שלפרד ולג'ורג' וללי יש פוטנציאל עצום אם רק ילמדו להיות מוזרים יותר. להפוך את החיים של אנשים לסוריאליסטיים, במקום פשוט להפתיע אותם עם המקבילה לדלי מים שמונח על פתח הדלת. פרד וג'ורג' החליפו מבטים מתעניינים. הם מעולם לא חשבו על זה. הרי העלה בפניהם את המתיחה שעשו לנביל. מתיחה שזיקתה אותו בנזיפה ממצנפת המיון, ציין הרי בחרתה מסוימת, שבוודאי גרמה לנביל לפקפק בשפיותו. נביל בטח הרגיש כאילו הוא עבר ליקום חלופי. אותה הרגשה שהייתה לכולם כשראו את סנייפ מתנצל. זה היה הכוח האמיתי של מתיחות. האם אתם איתי? קרא הרי פוטר, ולי ג'ורדן השיב בשלילה.
אנחנו בפנים.
אמר פרד, או אולי ג'ורג', מכיוון שלא היה ספק שגודריק גריפינדור היה אומר כן. לי ג'ורדן גיחך בחרתה, נעמד, ועזב את המסדרון הנטוש שעליו הוטל לחש הקווייטוס, ובו נפגשו ארבעת חברי מסדר התור כדי לקשור קשר. זה לא כל כך עצוב. פרד וג'ורג' עדיין יעבדו עם לי על מתיחות הכבישי ענק, כמו תמיד. הם התחילו לקרוא לזה מסדר התור רק כדי לגייס את הארי פוטר, אחרי שרון אמר להם שהארי מרושע ומוזר, ופרד וג'ורג' החליטו להציל את הארי בעזרת חברות אמת וטוב לב. למרבה המזל, לא נראה שזה עדיין נחוץ, אם כי הם לא היו לגמרי בטוחים לגבי זה.
אז...
אמר אחד התאומים.
במה מדובר?
ריטה סקיטר, אמר הרי. אתם יודעים מי זו? פרד וג'ורג' הנהנו, מקמתים את מצחיהם. היא התחילה לשאול שאלות לגביי. זה לא טוב. אתם יכולים לנחש מה אני רוצה שתעשו? פרד וג'ורג' הביטו זה בזה, מבולבלים מעט.
אתה רוצה שנגניב לך חלק מהממתקים היותר מעניינים שלנו?
לא, אמר הרי. לא, לא, לא! זו חשיבת הכבישי ענק! נו כבר, מה אתם הייתם עושים לו הייתם שומעים שריטה סקיטר מחפשת שמועות עליכם? בניסוח כזה, התשובה ברורה. חיוכים רחבים החלו להימתח על פניהם של פרד וג'ורג'.
מתחילים להפיץ שמועות על עצמנו.
הם השיבו. בדיוק, אמר הרי, מחייך חיוך רחב. אבל אלה לא יכולות להיות סתם שמועות. אני רוצה ללמד אנשים לעולם לא להאמין למה שהעיתון אומר על הארי פוטר. לא יותר מכפי שמוגלגים מאמינים למה שהעיתון אומר על אלוויס. בהתחלה חשבתי פשוט להציף את ריטה סקיטר עם כל כך הרבה שמועות עד שהיא פשוט לא תדע במה להאמין, אבל היא פשוט תבחר בפינצטה את אלה שנשמעות סבירות ורעות. אז מה שאני רוצה זה, שתיצרו עליי סיפור שקרי, ותגרמו לריטה סקיטר להאמין בו איכשהו. אבל זה חייב להיות משהו שכולם ידעו שהוא שקרי לאחר מכן. אנחנו רוצים לשתות בריטה סקיטר ובאורחים שלה, ואחר כך לחשוף את הראיות שמראות שהוא שקרי. וכמובן, מאחר שאלו הן הדרישות, הסיפור חייב להיות מגוחך ככל הניתן. אבל כך שעדיין יודפס. אתם מבינים מה אני רוצה שתעשו?
לא בדיוק.
אמר בתיות פרדו ג'ורג'.
אתה רוצה שנמציא את הסיפור?
אני רוצה שתעשו את הכל, אמר הארי פוטר. אני קצת עסוק כרגע, ובנוסף לכך אני רוצה להיות מסוגל להגיד בכנות שלא היה לי שום מושג מה עומד לקרות. תפתיעו אותי. לרגע אחד הופיע חיוך מרושע ביותר על פניהם של פרד וג'ורג'. ואז הם הפכו רציניים.
אבל הארי, אנחנו לא באמת יודעים איך לעשות משהו כזה.
אז תגלו איך, אמר הארי. יש לי אמון בכם. לא אמון מלא, אבל אם אתם לא יכולים לעשות זאת, תגידו לי ואני אנסה מישהו אחר. או שאעשה זאת בעצמי. אם יש לכם רעיון ממש טוב, גם לסיפור וגם לאיך לשכנע את ריטה סקיטר להאמין ואת האורחים שלה להדפיס אותו, אז לכו ותעשו את זה. אבל אל תעשו משהו בינוני. אם אתם לא יכולים לחשוב על משהו מדהים, פשוט תגידו. פרד וג'ורג' החליפו מבטים מודאגים.
אני לא מצליח לחשוב על שום דבר.
אמר ג'ורג'.
גם אני לא.
אמר פרד. הארי בהה בהם. ואז הארי התחיל להסביר איך צריך לחשוב על דברים. ידוע שזה לוקח יותר משתי שניות, אמר הארי. אסור אף פעם לקרוא לשום בעיה בלתי אפשרית, אמר הארי, לפני שלוקחים שעון ממשי וחושבים עליה במשך 5 דקות, על פי מחוג הדקות. לא 5 דקות מטאפוריות, 5 דקות על פי שעון פיזי. ונוסף על כך, אמר הארי, כל עוד תקיף יד ימינו מכה בחוזקה ברצפה, לא מתחילים מיד לחפש פתרונות. הארי פצח בהסבר על מבחן שנערך על ידי מישהו שנקרא נורמן מייר, שהיה משהו שנקרא פסיכולוג ארגוני, שביקש משתי קבוצות שונות של פותרי בעיות לפתור בעיה מסוימת. הבעיה, אמר הארי, עירבה 3 עובדים שעשו 3 עבודות. העובד הזוטר רצה לעשות את העבודה הקלה ביותר, העובד הבכיר רצה להחליף בין עבודות כדי להימנע משעמום, מומחה יעילות המליץ לתת לעובד הזוטר את העבודה הקלה ולבכיר את הקשה, מה שיוביל לעלייה של 20% ביעילות. קבוצה אחת של פותרי בעיות קיבלה הנחיה להימנע מלהציע פתרונות עד שהבעיה נידונה במלואה ככל הניתן. הקבוצה השנייה של פותרי הבעיות לא קיבלה שום הנחיות. חברי הקבוצה עשו את הדבר הטבעי והגיבו לבעיה על ידי הצעת פתרונות. הם החלו להיקשר לפתרונות והתחילו לריב עליהם ולהתווכח על החשיבות היחסית של חופש לעומת יעילות וכו'. הקבוצה הראשונה של פותרי בעיות, זו שקיבלה הנחיות לדון בבעיה ואז לפתור אותה, מצאה בסבירות הרבה יותר גבוהה את הפתרון של לתת לעובד הזוטר לעשות את העבודה הקלה ולהחליף בין העבודות של 2 העובדים האחרים. פתרון שנתוני מומחי היעילות העידו שיהווה שיפור של 19%. להתחיל בלחפש פתרונות זה לעשות את הדברים לגמרי לא בסדר הנכון. כמו להתחיל ארוחה בכינוח, רק רע. הארי גם ציטט מישהו ששמו רובין דוז שאמר שככל שהבעיה קשה יותר, כך ייתו אנשים לנסות לפתור אותה מהר יותר. אז הארי התכוון להשאיר את הבעיה הזו אצל פרד וג'ורג', והם יכולים לדון בכל הצדדים שלה ולעשות סיעור מוחות ולהעלות כל דבר שעשוי להיות קשור, ולו בצורה הקלושה ביותר. ואסור להם לנסות לחשוב על פתרון ממש עד אחרי שיסיימו לעשות זאת, אלא אם במקרה הם יחשבו על משהו מדהים, ובמקרה כזה הם יכולים לכתוב אותו ולחזור לחשוב. והוא לא רוצה לשמוע מהם על כישלונות לחשוב, לכאורה, במשך שבוע לפחות. אנשים מסוימים בילו 10 שנים בניסיון לחשוב על דברים. שאלות? אמר הארי. פרד וג'ורג' הביטו זה בזה.
אני לא מצליח לחשוב על שום דבר. גם אני לא.
הארי השתעל בעדינות. הם לא שאלתם לגבי התקציב שלכם. תקציב? הם חשבו. אני יכול פשוט להגיד לכם את הסכום, אמר הארי, אבל אני חושב שזה יותר מעורר השראה. ידיו של הארי צללו לתוך גלימותיו והוציאו, פרד וג'ורג' כמעט נפלו, אף על פי שישבו. אל תבזבזו רק לשם הבזבוז, אמר הארי. על רצפת האבן שלפניהם בהקה כמות מוגזמת לחלוטין של כסף. בזבזו רק אם המדהימות דורשת. ובעבור מה שהמדהימות דורשת, אל תהססו לבזבז. אם משהו נשאר, פשוט תחזירו אותו. אני סומך עליכם. ואתם מקבלים 10% מתוך מה שיש פה, בלי קשר למה שתוציאו.
אנחנו לא יכולים.
פלט אחד התאומים.
אנחנו לא מקבלים כסף על דברים מהסוג הזה.
התאומים מעולם לא לקחו כסף על משהו לא חוקי. ללא ידיעתו של אמברוזיוס פלום, הם מכרו את כל הסחורה שלו ב-0% רווח. פרד וג'ורג' רצו להיות מסוגלים להעיד, תחת וריטסרום אם יידרש, שהם לא היו ספסרים, אלא ספקי שירות ציבורי. הארי קימט את מצחו לעברם. אבל אני מבקש מכם להשקיע פה עבודה אמיתית. מבוגר היה מקבל תשלום על דבר כזה, וזה עדיין היה נחשב כטובה עבור חבר. אי אפשר פשוט לזכור אנשים בשביל משהו כזה. פרד וג'ורג' הנידו בראשיהם. בסדר, אמר הארי. אני פשוט אקנה לכם מתנות חג מולד ממש יקרות, ואם תנסו להחזיר אותן, אני אשרוף אותן. עכשיו, אתם אפילו לא יודעים כמה אני הולך להוציא עליכם, מלבד העובדה כמובן שזה יהיה יותר מאשר אם פשוט הייתם לוקחים את הכסף. ואני עומד לקנות לכם את המתנות האלו בכל מקרה, אז תחשבו על זה לפני שתגידו לי שאתם לא יכולים לחשוב על שום דבר. הארי נעמד, מחוייך. הוא פנה ללכת בעוד פרד וג'ורג' ישבו פעורי פה בתדהמה. הוא התרחק כמה צעדים ואז הסתובב לאחור. או, דבר אחד אחרון, אמר הארי. אל תערבו בזה את פרופסור קווירל. הוא לא אוהב פרסום. אני יודע שזה יהיה קל יותר לגרום לאנשים להאמין לדברים מוזרים בנוגע למורה להתגוננות מאשר לכל אחד אחר, ואני מצטער שאני צריך להפריע לכם ככה, אבל בבקשה, אל תערבו את פרופסור קווירל. הארי פנה ולקח עוד כמה צעדים, הביט לאחור בפעם האחרונה ואמר בשקט, תודה לכם, ועזב. הייתה שתיקה ארוכה לאחר מכן.
אז...
אמר אחד.
אז...
אמר האחר.
המורה להתגוננות לא אוהב פרסום, לא כך? הארי לא מכיר אותנו כל כך טוב, לא כך? לא, הוא לא. לא, אבל לא נשתמש בכסף שלו בשביל זה כמובן. כמובן שלא, זה לא יהיה צודק. נעשה את המורה להתגוננות בנפרד. נשכנע כמה גריפינדורים לכתוב סקיטר, שהשרוול שלו התרומם פעם אחת בשיעור התגוננות, והם ראו את האות האפל, ושהוא בטח מלמד את הארי פוטר כל מיני דברים איומים, ושהוא המורה הגרוע ביותר להתגוננות מפני כוחות האופל שהיה בהוגוורטס ככל שמישהו זוכר. הוא לא רק נכשל בללמד אותנו, הוא מלמד הכל לא נכון, הפוך לגמרי ממה שאמור להיות. כמו הפעם שבה הוא טען שאפשר להטיל את הכללה ההורגת רק באמצעות אהבה, מה שהופך אותה לחסרת תועלת למדי? אני אוהב את זה. תודה. אני מתערב שהמורה להתגוננות יאהב את זה גם הוא. באמת יש לו חוש הומור. הוא לא היה קורא לנו איך שקרה אלמלא היה לו חוש הומור. אבל האם באמת נוכל לעשות את העבודה של הארי? הארי אמר לדון בבעיה בלי לנסות לפתור אותה. אז בואו נעשה את זה.
התאומים לבית ויזלי החליטו שג'ורג' יהיה נלהב בעוד פרד יהיה ספקן.
הכל נראה סותר.
אמר פרד.
הוא רוצה שזה יהיה מגוחך מספיק, ככה שכולם יצחקו על הסקיטר וידעו שזה שקר, והוא רוצה שסקיטר תאמין בזה. אנחנו לא יכולים לעשות את שני הדברים באותו הזמן. נצטרך לזייף קצת ראיות כדי לשכנע את סקיטר.
אמר ג'ורג'.
זה הפתרון?
שאל פרד. הם שקלו זאת?
אולי.
אמר ג'ורג'.
אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות עד כדי כך מחמירים בקשר לזה. לא כך.
התאומים משכו בכתפיהם בחוסר עונים.
אז הראיות המזויפות צריכות להיות טובות מספיק כדי לשכנע את סקיטר.
אמר פריד.
אנחנו באמת יכולים לעשות את זה בעצמנו? אנחנו לא חייבים לעשות הכל בעצמנו.
אמר ג'ורג' והצביע לעבר הרמת הכסף.
אנחנו יכולים לזכור אנשים שיעזרו לנו.
התאומים עטו הבעת מחשבה על פניהם.
זה יכול לגמור את התקציב של הארי די מהר.
אמר פריד.
זה הרבה כסף בשבילנו, אבל זה לא הרבה כסף בשביל מישהו כמו פלום. אולי אנשים ייתנו לנו הנחה אם הם ידעו שזה בשביל הארי.
אמר ג'ורג'.
אבל חשוב מכל, מה שלא נעשה זה חייב להיות בלתי אפשרי.
פרד מצמץ.
למה אתה מתכוון בלתי אפשרי? זה כל כך בלתי אפשרי עד שלא נסתבך בצרות. מפני שאיש לא יאמין שהיינו מסוגלים לעשות זאת. כל כך בלתי אפשרי עד שאפילו הארי יתחיל לתהות. זה חייב להיות סוריאליסטי. זה חייב לגרום לאנשים לפקפק בשפיות שלהם. זה חייב להיות יותר טוב מהארי.
עיניו של פרד היו פעורות בתדמה. זה קרה לפעמים ביניהם, אבל לא לעתים קרובות.
אבל למה? אלה היו מתיחות. הכל היה מתיחות. הפאי היה מתיחה, כדור הזיכרון היה מתיחה, החתול של קווין אנדוויסל היה מתיחה, סנייפ היה מתיחה. אנחנו עושים את המתיחות הכי טובות בהוגוורטס. האם אנחנו פשוט עומדים להרים ידיים ולוותר בלי קרב? הוא הילד שנשאר בחיים.
אמר פרד.
ואנחנו תאומים לבית ויזלי. הוא מאתגר אותנו. הוא אמר שאנחנו יכולים לעשות את מה שהוא עושה. אבל אני מתערב איתך שהוא לא חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה טוב כמוהו. הוא צודק.
אמר פרד, מרגיש עצבני למדי. התאומים לבית ויזלי לא הסכימו לפעמים, אפילו כשהיה להם את אותו המידע, אבל בכל פעם שזה קרה הם הרגישו שזה לא טבעי, כאילו לפחות אחד מהם עושה משהו לא בסדר.
אנחנו מדברים פה על הארי פוטר. הוא יכול לעשות את הבלתי אפשרי. אנחנו לא.
כן, אנחנו כן.
אמר ג'ורג'.
ואנחנו צריכים להיות יותר בלתי אפשריים ממנו. אבל...
אמר פרד.
זה מה שגודריק גריפינדור היה עושה.
אמר ג'ורג'. זה הכריע את העניין, והתאומים חזרו אל מה שזה לא יהיה שהיה המצב הרגיל עבורם.
בסדר, ובכן, בוא נחשוב על זה.
סוף פרק 25. הארי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל. מוגש על ידי דביר שדה.
וינסנט קראב, נתן גולדשטיין.
פרופסור דמבלדור איתמר קסנר.
פרד וג'ורג' רותם קנדל.
אמברוזיוס פלום, נוריאל אפרתי.
פרופסור קוורנס קוורל, ליאור שמואל.
ריטה סקיטר, מקריאה, רינת גרומן מנוחין.
לי ג'ורדן על ידי אסף כהן.